הגדול, הגיבור והנורא, כבר לא מה שהיה פעם, או נוכחות האל בעולמנו, פרשת עקב תשפ"א, הרב ייץ גרינברג, מקריאה תמר יחיה. פרשתנו כוללת תיאור נשגב של אלוהים, שהגמרא מחשיבה לפאר היצירה, המונה את תכונות האל. כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. דברים יוד. מילים אלו מוכרות למתפללים מן הפסקה הפותחת של תפילת 18, התפילה המרכזית במסורת הרבנית. בטקסט המקראי, הכוונה היא לשליטה היסטורית מוחלטת של האל. אך התפיסה של חכמי התלמוד את פועלו של אלוהים בעולם היא שונה בתכלית השינוי. והרבנים שכללו את התיאור בתפילת 18 שינו למעשה את כוונת הטקסט המקראי. אם ננסה לרדת לעומקו של השינוי, נוכל להבין את המשכיות המפעימה של הברית ואת התמורות שעברו תפקידנו הדתיים והאחריות שלנו לאורך הדורות. הטקסט המקראי אשר חוגג את האל הגדול, הגיבור והנורא, משקף את נקודת המבט המקראית הרואה בבורא אשר יצר טבע עצום ממדים ועל אישי, אל שהוא גם דואג, אל השואף להפוך את היקום שלנו לגן עדן, ובגודל אהבתו לבני האדם מצרף אותם לברית של תיקון עולם. בתקופה המקראית אלוהים הוא כל יכול ושולט בכל. למרות שהוא מגביל את עצמו כשהוא יוצר סדר טבעי עם הוראות הפעלה, עדיין הוא שולט בחיי אדם ומפקח מקרוב על התנהגויות אנושיות. המשכות אחוזות בידיו הקדושות של האל. לדוגמה, כשהיו בני ישראל עבדים במצרים וכבר הסכינו עם גורלם במר יאושם, אלוהים שולח את משה ואהרון להעירם ולהוציאם ממצרים. כאשר פרעה מתחרט בהם, אלוהים מתערב בנס גלוי המשמיד את צבא מצרים הגדול. בסיפור המקראי, כאשר בני ישראל הולכים בדרך הישר, אלוהים מושיע אותם ומבטיח את ניצחונם, גם אם הם נלחמים בצבאות חזקים מהם. הוא נותן הוראות מדויקות בתחומי מדיניות והנחיה בנתיבי החיים בעזרת התגלויות ישירות, או בתיווך של נביאים ברגעי מפנה משמעותיים. בני ישראל צריכים רק לקיים את רצון האל, ואו לחזור בתשובה. ולכן, כל עוד עם ישראל ילך בדרכי האל, מבוטח להם שיזכו בניצחון, מולדת וביטחון. תקופה זו מסתיימת בקטסטרופה, חורבן בית ראשון בגלות בבל, משום שבני ישראל בוגדים בברית. הם אימצו פולחנים זרים, הונו זה את זה ודיכאו את בני עמם. גרוע מכך, הם חשבו שיוכלו לשחד את אלוהים בהעלאת קורבנות בבית המקדש. הנביאים אמרו בהם שהאל אינו ניתן לשיחוד, אך הם היו עיוורים מתאוות בצע ואנוכיות. הם הולכו שולל על ידי דתות שכנות שהבטיחו כי חיבתו של האל ניתנת לקנייה. לאחר שיצאו לגלות בבל, התחרטו רבים על מעשיהם ושבו אל האמונה הנבואית. בתמורה, המלך הראשון של הממלכה הפרסית, ששחרר אותם, והתיר להם לחזור לארץ ישראל, להקים מחדש את בית המקדש ואת הקהילה. מנקודת המבט של חז"ל, הברית דאז לא הייתה העתק של ההסדר מתקופת בית ראשון. אמנם הברית התחדשה, אך כשהאל חזר לשותפות הברית, הוא צמצם את עצמו. הוא בחר לשחרר את מושכות השלטון ולהזמין את האנשים לקחת על עצמם אחריות חדשה בברית. כך החלה תקופת היהדות הרבנית. לא עוד גילויי שכינה ממרום, עידן הנבואה הסתיים, ובני האדם בהובלת ההנהגה החזלית המתגבשת, גילו על עצמם בעידן החדש, לפתח את התורה בעל פה ובכתב. במסגרת התנאים החדשים, איך אפשר לדעת מה אלוהים רוצה מבני האדם? יש להתבונן מקרוב בהתגלויות שהתרחשו בתקופה המקראית, ובסיפורים שעברו במסורת התורה שבעל פה, ולהשתמש בשכל הישר כדי להתאים את הערכים וההנחיות למציאות בזמן הווה. הרחבת הסמכויות של בני האדם הביאה תכופות לפרשנויות שונות של חז"ל באשר לרצון האל. היות שאלוהים היה נסתר יותר, ודבריו לא נשמעו בבירור כבעבר, חז"ל הגדילו והרחיבו את גבולות לימוד התורה, כדי להכשיר את העם לאתר סימנים ומסרים מרומזים מאלוהים. בהמשך, הקימו בתי מדרש בהם למדו לנתח לעומק, להידיין, ובסופו של דבר לקבוע הלכות על פי דעת הרוב. גם בתחומים המדיניים, האלוהות צמצמה את עצמה על מנת שבני האדם ייקחו על עצמם יותר אחריות בבניית החברה. ישראל נדרשו ללמוד כיצד לשאת ולתת עם שכניהם ולמצוא את מקומם מול המעצמות העולמיות. בעידן החדש, קביעות אנושיות בנושאי מדיניות ודרכי פעולה מכריעות את התוצאה. עשיית הטוב בעיני השם כבר אינו השיקול המרכזי בקביעת מדיניות פוליטית של ממלכת יהודה. כשהצלמוד מתאר את שלהי הכיבוש הרומי בממלכת יהודה, הוא מפרט את השגיאות והכשלים המדיניים שהובילו לגלות ולחורבן. השלטון הרומי פעלו מתוך כוונות טובות. הם רצו למשל לטהר את בית המקדש מסממנים רומיים, אך הם חטאו ביחס קשה כלפי אחיהם היהודים, שפנו דבר לרומאים. הם נהגו בקלות דעת כשנלחמו ומרדו באימפריה הרומית. הם החמירו את המצב כשימצאו מדיניות קנאית. שגילו התנגדות לדרכן. אותם קנאים סרבו לקבל את דעת הרבנים, שסברו כי יש להתפשר ולהכיר זמנית לפחות בעליונותה הצבאית של האימפריה הרומית, ולהגיע להבנות שיאפשרו ליהודים לקיים את תרבותם בשלווה וברוגע, כפי שהותר לעמים רבים בלתי מורדים שהיו תחת שליטתם. כתוצאה מהאוטונומיה ומהסמכויות שאלוהים נתן לבני האדם, מדיניות הקנאות נמשכה ללא הפרעה והסתיימה באסון גדול. האל לא התערב לטובתם אל מול הכוחות הרומים. בית המקדש חרב והיהודים גלו מן הארץ למרות אדיקותם של המורדים ומסירותם הגדולה ליהדות. בחזרה לתובנה של חזל בהקשר של הצטמצמות האל בעבודת הברית. הגמרא במסכת יומא, סמכת עמוד ב', טוענת שלא ניתן להגדיר את האל כישות לא יכולה, גדולה, גיבורה ונוראה, בעולם שבו בני אדם, בכללם אויבי היהדות, פועלים בחופשיות. כפי שטוען רבי יהושע בן נביא, משה יכול היה לקרוא כך לאלוהים, אך כאשר הנביא ירמיהו רואה נוחרים מקרקרים בהיכלו, אינו התלמוד טוען כי לא ניתן לצטט או להתייחס לטקסט המקראי בלי לקחת בחשבון את חוויותינו לאורך ההיסטוריה. הייתה תקופה שלא ראוי היה לכנות את האל גדול, גיבור ונורא. אנשים מכירים את אלוהים דרך השכינה השורה סביבם ובאמצעות מסריה של היהדות. כשהיהדות חריבה וארץ ישראל נתונה בהריסות, לא מסתיים שם. החזירו עטרה ליושנה. בספר נחמיה ובתפילת 18 מיוחסים שניהם אנשי כנסת הגדולה. כלול הנוסח המלא של דברי משה על אלוהים הגדול, הגיבור והנורא. החמורות שהם עושים שימוש במילים המקוריות, חז"ל הבינו אותן באופן שונה בתכלית השינוי. אחרי הכל, בעידן החדש, כוחו ועוצמתו של אלוהים מתבטאים בשיטה עצמית. המסר כובש את יצרו. האל מעניק לאנשים חופש פעולה. הניצחון של הרומאים משקף מציאות של אל מצטמצם, בשילוב שימוש בלתי הולם של בני אדם בכוח וחירות, כמו רצח העם בשואה. עלינו להבין כי בתקופתנו, כאשר אנו מתפללים לאל חזק, איננו מבקשים התערבות ניסית שתגבור על הסדר הטבעי, אלא שהאל יעמוד לצדנו ויהווה לנו השראה בהפעלת שיקול דעת ומארגון כוחם של כל היהודים ובני אדם להבטחת ניצחון הטוב. עיקרון זה כולל מחויבות להגנה עצמית. לתומכי הציונות משמעות הדבר שאם תפילותינו אמיתיות וכנות, עלינו לשרת בצהל, לפעול לתמיכה אמריקאית בישראל ולתמוך בביטחון היהודים בכל דרך אחרת כדי להבטיח שאיראן או כוחות עוינים אחרים לא ישמידו את מדינת ישראל. התלמוד מהווה בעיה נוספת. אם האל אינו מתערב בגלוי כדי להכניע את הרשע, והיות שהרשע קונה שליטה במקומות רבים, איך בכלל נדע שיש אלוהים? תשובת חז"ל, ההוכחה היא בהישרדות העם היהודי, לולא כוחו הנורא של האל, שהוא נסתר לחלוטין, אך משתקף בנצחיות של היהדות. איך אחרת הייתה אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות, שהיא מוקפת מדינות עוינות ואויבים מסוכנים ומחומשים. המשכיותה של היהדות מצדיקה את התואר נורא בתפילת 18. למסקנות של חז"ל על צמצומו הנוסף של אלוהים ישנן השלכות משמעותיות. נשית, תפילותינו אינן אמיתיות אם לא מתקיימת במקביל עבודה למיגור הרשע ולפיתוח אמצעים מדיניים וצבאיים שיסייעו בשמירה על הטוב ויגנו על קורבנות פוטנציאליים מפני הרשע. בכלל זה יהודים. שנית, אחת ההוכחות החזקות לנוכחותו של אלוהים בעולם היא יהדות משגשגת ובטוחה. על פי השקפת העולם החזלית, כל היהודים התומכים בישראל, שבונים את הכלכלה ונלחמים למען ביטחונה המדיני והצבאי, עומדים בקו הראשון של הדת ומעידים על האל והברית. הלאומים שנכשלו במבחן אמונה באל מוסרי ומצומצם, כוללים את אויבי ישראל, האנטישמים שצצים מחדש ברחבי העולם, ואני מאמין שגם אותם יהודים דתיים הסבורים שהם חופשיים משירות צבאי או לאומי, ומיצירת קהילות דתיות, חיות ותוססות בארץ ובתפוצות. יש במגזר החרדי המצדיקים את דרכם בטיעון שהם משרתים אל מקראי, ואם ילמדו תורה ויקיימו מצוות, היה לשמור ויצל את ישראל. כך אמנם היה בתקופה המקראית, אך עמדה זו לא משקפת את השינוי התפיסתי של חז"ל ביחס לתפקידי האל והאנושות במזכרת הברית. ולאלה הטענים כי אל צבאות ילחם במעננו, כאילו העולם המקראי עוד שריר וקיים, אומרים חז"ל כי תיאורים של אל שהוא גדול, גיבור ונורא, הם פשוט שקריים. יתרה מכך, הם מוסיפים מתוך שיודעים בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא. אלוהים לא מעוניין בתשבחות ריקות, מיושנות וטהרניות. בתנאים שלנו, המילים הללו הן כזבים, משום שאנו נקראים לפעול, להגן על החלשים, על היהדות ועל מדינת ישראל בשם עם הברית, ולמגר את כוחות הרשע. מעשינו משקפים את האמת על המצאותו של האל ועל טבעו של העולם שבו אנו חיים.